ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כתכונת הנאמנות של הנאמנות הזאת בארץ ישראל, הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם בארץ ישראל, כבר רעיונותיו מזדככים מצוד אביר בארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה, שמחו את ירושלים בגילו בה כל אוהביה. טוב, אז אם בפסקאות עד כאן, אז פסקה א' ב' היו בניין אב, עניינה המורתי של ארץ ישראל, הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בניינה, במרכזיותם בעולם ישראל. בפרק ג' אז הוא עסק במהלך האידאות, ההיסטורי, המטה-היסטורי, ביחס לארץ ישראל. הפסקה שלנו היא כבר מדברת על האדם, האדם הפרטי. אי אפשר לאדם מישראל, אי אפשר לאדם ישראל שמסור ונאמן למחשבותיו ודיונותיו ורעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. לאדם ישראל יש מחשבות, הגיונות, רעיונות ודמיונות. זה מקביל לחלוקה שבכוחות הנפש, שנכון לדון על המציאות הנפשית מבחינת שכל, רגש, רצון, דמיון, חלוקת כוחות הנפש. ובמקביל לכך, אז פה הצדדים המחשבתיים, הצדדים המחשבתיים בווריאציות הנפשיות, בבחינות הנפשיות, מחשבותיו יותר כנגד השכל, הגיונותיו זה המחשבה כמו הגיון ליבי לפניך. ההגיון, הגיון שהוא מקביל לרגש, רעיונותיו, רעבה בארמית, אתם יודעים שזה רצון, זה השכל הרצוני, זה רעיון, ודמיונותיו, דמיון, אם זה דמיון זה לא שכל, אם שכל זה לא דמיון, דמיון, מחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו. בחוץ לארץ אי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן לניואנסים הנפשיים שלו, לכוח הרוחני נפשי שלו. בבחינות האלה של מחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. בעומק העניין זה כמובן קשור למה שראינו שם בפסקאות הראשונות, ושמה שכבר הצצנו בזה פה לכמן באיזה עמוד זה היה, עמוד מנדלת, החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה, מארץ ישראל פורח הכל, נוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם הוא. מציון מכלל יופי, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בבנימות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה עם גלויה וסותרת. זהו רק חילוק דרגאי, אבל קישור נשמתי ישנו. אז אין לך אדם שאין לו דלת אמות נשמתיות בארץ ישראל. כי באמת ארץ ישראל אין הדבר חיצוני, קינן חיצוני לאומה, אלא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. ונשמת היחיד בישראל, יגיד פה הרב בעמוד קופנו עם ד', שיחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כי לא כן בישראל, זה לא כמו בקיבוצים אחרים. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי עולמי ואוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. הגדרת המושג נשמה, של כן גם אתה אומר כל בוקר, שנשמה שנתת בי תאוריי, מה שכל כך תאור בנשמה, זה בגלל שאפשר להגדיר שהנשמה זה אותה נקודה שבה היחיד לת לו מגר מכלום, חוץ ממה שהוא נטף מהכלל. ופה פירוש המילה כלל, זה לא הכלל האוניברסלי של, של הפסקה הקודמת, וזה אפילו לא הכלל של כולם פה במשמעות כמותית, אפילו לא הכלל במשמעות של הלאום, אלא כלל במשמעות של נשמת הלאום, כנסת ישראל. כוח החיים, האלוקי, הנצחי, החי באומה בכללות דורותיה. כנסת ישראל, באחרונים, שהרבה פעמים מופיעה הגדרה של כנסת ישראל ככללות נשמות ישראל, זו כנסת ישראל, זה הקלאסיקה של איך עושה רושם שהיא תשאל את גדולי ישראל בכל הדרות, מה זה כנסת ישראל? אז ככה היו מגדירים לך, כללות נשמות ישראל. זה מה שכתוב בכל הספרים, שעם ישראל זה נשמה אחת, זה כנסת ישראל. אבל הנשמה הכללית של כל ישראל היא בראש ובראשונה מופיעה כתודעת עם. ככה הרב יסביר את המושג כנסת ישראל. כנסת ישראל אצל הרב זה האידיאל, ככה יהיה כתוב פה בעמוד קוף מהם אם אינני טועה, והאידיאל הישראלי השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. זאת אומרת הכלל אצל הרב זה כוח החיים המופיע קודם כל כאיש אחד במציאות הממשית, במה שישנה תודעה לאומית, והכלל הזה נותן נשמה ליחידים. וכלל ישראל זה כמעט מעוץ בהגדרה, שאין מציאות של כלל ישראל מחוץ לארץ ישראל, בלא ארץ ישראל. כלל ישראל בתור מציאות לאומית זה רק בארץ ישראל, ועל כן ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, וממילא נשמת האומה שזה הכלל יכולה להופיע באמת במלוא שיעור קומתה רק בארץ ישראל. והמציאות הנשמתית הכללית שבאמת יכולה להופיע במלוא שיעור קומתה רק בארץ ישראל, היא נותנת את תוצאותיה בנשמת כל יחיד, שכל יחיד יש לו, כל יחיד ויחיד יש לו את הדלת אמות שלו בארץ ישראל, יש לו את החלק מן הכלל הזה. והמציאות הארץ ישראלית היא זאת שעושה שגם כל יחיד ויחיד לא יכול להיות נאמן למציאות הנשמתית שלו בכל הרזולוציות שלה, מחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו, דמיונותיו. והיחס הראשון שלנו מבחינה תודעתית לנשמה, ככה עולה מנפש החיים, זה קודם כל זה השכל. זאת אומרת, הנשמה זה ודאי כשיש לנו נשמה אנחנו חיים, וכשאין לנו נשמה אנחנו מתים. אז אולי היחס הראשון שלנו לנשמה זה הרגש. זאת אומרת, הרגש החיים, אז אני מרגיש שאני חי, אז זה יחס לנשמה. ומכל מקום, גם פרה מרגישה שהיא חיה. והנקודה של מותר האדם מן הבהמה מורגש בו כשהוא מורגש בתודעה השכלית שלו. והנשמה מתנוצצת בנו בתודעה מורגשת כשאנחנו מרגישים, חושבים. על כן, אי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו מחוץ לעם. כי הנשמה, אפילו לא של היחיד, לא מאירה בחוץ לארץ כמו שהיא מאירה בארץ ישראל. מסוגלת להאיר בחוץ לארץ כמו שהיא מאירה בארץ ישראל. ועל כן, הנאמנות, זאת אומרת, עוצמת המיצוי של הכוחות הרוחניים, באינטראקציה של האישיות עם התוכן הנשמתי, וזה יתבטא באיכויות המחשביות, ההגיוניות, הרעיוניות, דמיוניות. האופטימום של האיכויות האלה, זה יתבטא בארץ ישראל. זה יכול להיות בארץ ישראל, לא יכול להיות ממוצא באותה עוצמה, באותה איכות, בחוץ לארץ. אי אפשר לאדם ישראל שימסור ונאמן למחשבותיו, רעיונותיו, רעיונותיו, דמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. והנה, כי הופעות הקודש, כי הופעות הקודש באיזה מדרגה שהן, הזיקה לקודש, הזיקה למגמת החיים העליונה הכללית של כל היש. קודש, יצא לנו פה, אני חושב, להזכיר מה זה, אבל אפשר עוד פעם, מאחר שבדיוק בפסקה הבאה תופיע ההגדרה של הקודש, אז בואו תציצו. שנייה, נדלק לפסקה הבאה. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, מסוגל להופעת האמת האלוהית. מה זה הופעת האמת האלוהית? הלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. ויצא לנו להזכיר שמקור נשמת ישראל במקור הקודש, כך יהיה כתוב פה בעמוד חף, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. מקוריות החיים המוחלטת, אידאת האידאות, מגמת המגמות, שורש נשמת כנסת ישראל, זה הקודש. או הביטוי המפורסם שהרבה משתמשים בו, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, זאת אומרת, המחשבה האלוקית, שבשבילה נבראו שמיים וארץ. זה מה שנקרא בלשון אחרת קודש. ויש הופעות הקודש. הופעות, אני אגיד קצת בצורה גסה, זה השראות. שיש השראת קודש. איך נגיד? הקדושה שאנחנו מכירים אותה במסילת ישרים היא זו שתחילתה עבודה וסופה מתנה. המתנה זה הופעה. זה השראה. זה מעבר למאמץ. הקדושה זה הבסיס מה שאנחנו עכשיו מדברים, אפשר להסביר את זה בתור היחס שלנו אל הקודש. שבן אדם, פעולה, עניין, שהוא קשור לקודש, קשור מנטלית, קשור מעשית, המגמה הכללית, השורש המגמי, המגמתי הכללי של כל היש, שהוא עושה דרכו דרך עניין, על ידי כוונה, על ידי משמעות, מחשבה, אז זה נקרא קדושה, הופעת הקודש. וכן, מעמד נשמתי של אדם ישראל, זה האינטראקציה שלו עם כנסת ישראל, זו אותה נקודה שהוא פשוט נטף מחייה של כנסת ישראל. וכנסת ישראל זה הופעת הקודש, זה זרם החיים הנצחי המוחלט ממקור השלמות האלוקית שמחוללת את כל היש, מחיה את כל היש, מעצבת את כל היש, באיזה אופי, באיזה מגמה, באיזה תכלית, הקודש. השלמות שהכל חותר אליה זה הקודש. אמיתת המציאות, הרמצית את מיני המזכיר שבביטוי הזה בתחילת הרמב״ם, שיסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם ראשון נוצרי וכל הם נמצאים לא נמצאו, אלא מאמיתת המצאו, המטבע הלשונית הזאת של אמיתת המצאו, זה ביטוי לעומתי, כי אמיתת המצאו זה בא קצת לשלול את המושג מציאות. כי המציאות זה מה שאנחנו מבינים כמציאות. אבל מה שאנחנו מבינים כמציאות זה לא כל כך מוחלט, זה לא כל כך אמיתי, זה לא כל כך נצחי. וממילא המציאות האלוקית היא ודאי הרבה מעבר לזה, שהמציאות שלנו במקרה הטוב היא צל של המציאות האמיתית, צל שדי. אבל המציאות המוחלטת, המציאות המקורית, המציאות שאיננה משתנה, אלא היא זאת שאיננה משתנה, היא לא משקרת, היא לא מתחלפת, היא אמיתית, היא נצחית. והגמרא אומרת שהקדוש זה מה שלעולם קיים. מה קדוש לעולם קיים? אף צדיקים לעולם קיימים. הלעולם קיים, המוחלט, בלתי משתנה, זה הקדוש. מה שמופיע את הקודש, הקודש, מקוריות החיים, שלמות החיים, נצחיות החיים, המציאות האמיתית של המציאות, שיש לנו אינטראקציה עם זה בצורה מחשבתית, בצורה הגיונית, בצורה רעיונית, בצורה דמיונית. כאשר מנטליות החיים, תודעת החיים, מחשבות החיים, בכל הרזולוציות שלהם, הן קשורות עם המגמה, התכלית, הערך, האידיאל שמתגלה בעם ישראל בכללות דורותיו. וכשזה מופיע לא רק כמאמץ להשתדלות, אלא במיצוי העליון של המעמד המחשבתי, הגיוני, רעני, דמיוני, זה מין התוודאות נשמתית כזאת, מצב השראתי כזה. זה האופטימום. אופטימום שמה שאדם יכול להגיע בהישגים הרוחניים שלו. האמת שזה נקרא רוח הקודש. רוח הקודש זה התוודאות האדם אל נשמתו. זה אחד מהפירושים על כל פנים של רוח הקודש. שהתודעה היותר איכותית של השכל שלו מופיע בצורה אדירה. אז זה נקרא רוח הקודש. אני אתן לכם דוגמה, לאלה שהדוגמה תדבר אליהם. אבל שאתה מסתכל למשל בשמונה קבצים של הרב, ואתה המון, כי אתה לא יכול להאמין מה שאתה רואה מול עיניך. איך יכול להיות שנכתבים פה אלפי פסקאות, כל פסקה מדהימה באיכותה, בעומקה, במחשבתה, ביצירתה, בכללות תורתה, בקיצור, ברב, איך שהרב כותב. ואתה נדע מקצב הכתיבה הזה וכמות הכתיבה הזאת, שלא לדבר על האיכות, אתה בכלל לא מבין אותה. אז זה מושג של רוח הקודש, זה נקרא דוגמה שאתה יכול למשש באצבעות, מה זה רוח הקודש. מי שיכול להגיע לעוצמה יצירתית כזאת, זה רוח הקודש. זה מה שנקרא, כל עוסק בתורה לשמה, נעשה כמעיין המתגבר. אתם רוצים לראות מה זה נהר שלא פוסק, מעיין המתגבר, סתכלו, משמע הקבצים. זה מקור כל הכתבים האלה. אז זה, בוא נגיד, זה לא כל אחד מאיתנו, עכשיו ייקחתי את העת שלו באמצעות, ויחשוב מה לכתוב, ישבט משהו על הדף, איזה חידוש, אז בסוף יהיה לו משהו קרוב למה שהרב קורא. משהו בגובה המחשבתי של הרב, זה לא יקרה לך. זאת אומרת, הלוואי שיקרה לך, אבל תתאמץ מאוד, ומה שאתה תיצור בצורה של המאמץ הכי גדול שלך, ונגיד ויצא ממך משהו מדהים, אז במקרה הטוב, נגיד לך כל הכבוד. מורגש שיש פה עבודה רבה, למדנות רבה, שבדנות רבה, השוואה רבה וכו'. זה לא רוח הקודש, כי זה מה שנקרא עבודה. אבל הקדושה עניינה מתנה. זה מעבר לזה. וכנראה הבן אדם הזה יודע מה שהוא כותב, שהוא אומר אי אפשר, הוא לא עושה את זה מפלפול באצבע ויש לי כמה מקורות לכך. הוא פשוט יודע מה שקורה לו. הוא פשוט כותב מתוך מה שהוא מרגיש. הרב מדבר לנו מתוך הרגשותיו, בניסיון החיים שלו. והאמת היא שכיום אנחנו יכולים לעקוב אחר הרב, וזה פשוט להסתכל על סגנון הכתיבה שלו כי הוא כתב לפני שהגיע לארץ, להסתכל על סגנון הכתיבה שלו איך שהוא כותב אחרי שהגיע לארץ. אתה רואה שקורה פה משהו, קורה פה משהו מדהים. הנה, אז מכאן הוא יודע את זה, שהוא לא יכול להגיע למיצוי, הוא ככה, כנראה מרגיש את זה פיזית, נכנס לארץ, הוא מרגיש הוא אחר, יוצא מן הארץ, מרגיש הוא אחר.
כן.
מה זה כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל? זאת אומרת, כן קורה משהו בחוץ לארץ?
בטח שאדם הוא מה בחוץ לארץ. כל... רק עכשיו אמרנו, בחוץ לארץ, הרב לא כתב בחוץ לארץ, גדולי ישראל לא היו בחוץ לארץ, אמרה לא היה בחוץ לארץ. קיצור, אמו אנוכי בצרה, ותכף הפסקה, כבר הזכרנו אותה, פעולת רוח הקדושה נקלט בארץ ישראל פועלת תתאדיר, גם נזדמן האדם ויצא חוץ אל הארץ. אז זה עוד ממשיך שם. חלק מאוד משמעותי משמונה קבצים מכתב בשוויץ. אבל זה לא אותה איכות, זה דבר אחר. המיצוי העצמי, המיצוי של ההופעה הנשמתית, זה לא בארץ כמו שזה בחוץ לארץ. אי אפשר לאדם ישראל שמסור ונאמן למחשבותיו וגמותיו ורעיונותיו וגמיותיו בחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. כי בחוץ לארץ אין את אותה השראה, כי הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל פייר, יותר נקיות, זאת אומרת, גם החוץ לארץ יכול להיות, אבל בארץ ישראל יותר נקי. טוב, אתם מבינים, זה מה שאני מנסה להגיד פה. זה לא, הוא לא כותב לנו ולחברינו ולרבותינו. הוא מדבר לחבריו. הכותב הזה מדבר לחבריו. זה אלה שבאזור רוח הקודש, הם מבינים בדיוק על מה מדובר פה, אז זה לא תיאוריה בשבילם. לגבינו, שומעים, יש לנו ידיעה כזאת, הרב כותב, כנראה יודע מה הוא מדבר. אז הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערב, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מעובים. פה זה בית חיינו, בחיים הישראלים, הנשמתיים, המלאים, פה הם זורמים. כל שאתה אדם יותר נשמתי, אתה חש את זה יותר. אמנם, מביאים מחידוש, גם בחוץ לארץ יכולים להיות, לפתח איזה שנונקל לארץ ישראל. לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. אחד היולד בה ואחד המצפה לראותה. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא חוננה עליון. אומרים חז"ל, אחד היולד בה ואחד המצפה לראותה. כי באמת, להיות בארץ ישראל, הנקודה העיקרית, אם אנחנו מבינים מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, הנקודה של ארץ ישראל זה, איך נגיד, אני לא יודע, מקווה שאני לא מזהף ממה שאני אומר, אבל זה לא למשש פה את הרגבים. אם כי ודאי, כי רצו עבדיך אבניה, ותפרה יכוננו, ורבנן היו נשקים, כיפי דעקו, וכו'. אבל מכל מקום, זה ביטוי של הקשר הנשמתי, כי הארץ הזאת היא ארץ חיים. ודאי, חיים, כמו שכל חיים, זה כמו שדבר מופיעים בגוף. אבל עיקר העניין של ארץ ישראל זה החיים שבכנסת ישראל, בארץ ישראל, כנסת ישראל, זה אותו דבר. ומי שקשור נפשית לארץ ישראל, אם הוא לא פיזית בארץ ישראל, אבל הוא קשור נפשית, אז הוא כאילו בארץ ישראל. כמובן, זה כמו אדם שהוא כאילו חי. זאת אומרת, יש דבר כזה, אני יודע, אדם מת ושפתותיו דובבות בכיף, והצדיקים במותם קוראים חיים. בכל מקום, לגבינו עדיף שיחיו איתנו. בפשט, בלי דרשות, יותר טוב. אבל כל פנים, במקום שצריכים דרשות, אז הדרשות האמיתיות. וכשאתה נמצא בחוץ לארץ, לא עלינו. אבל בן אדם כל מחשבותיו קשורות, כל שאיפותיו, כל ציפיותיו קשור לארץ ישראל. אז הרב אומר את זה באיגרות שהרדב"ז כותב לו סגנון קצת בלתי נסבל, כבודו כל זה שנכנס להתעסק בו ובטל שמיטה מישראל, הסגנון שלו. אז הכל, יש לי הצעה, תחזור לחוץ לארץ, תתפוס לך רבנות שעה ולא תצטרך לבטל מאיתנו את השמיטה. הרב סגנונו העדין הצידי, אני אומר לו, מתפלא עליך, איזה מן הצעה אתה מציע לי? הציעו לי כל חללי אלמה בשביל נשימה אחת בארץ ישראל. בוא זבוז להם, איך אפשר לצאת לחוץ לארץ, שנקרא כאילו עובד עבודה זרה, זולת, אם יש זה הכרח בשביל עניין כללי גדול, אז הבטיחו לנו חכמי קודש מבחינה רוחנית, אז זה בחינה של ארץ ישראל נמשך גם בחוץ לארץ. אבל לצאת ארץ ישראל תמי, כותב שם עם תף ממהי תמי, אקרא להצעה שכזאת, שיצא מגבר רבא דחבטה, לא יפה לדבר כך. אבל כל פנים זה היחס של הרב, הוא לא יכול לצאת, ואם יוצאים בגלל עניין כללי, אז יש באיזה במובן רוחני שמשתוקקים לארץ ישראל, אז רעיונותיו מזדקחים מסוד אוויר עד ארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. כי כשמצפים לראות את ארץ ישראל, יש קשר נפשי לארץ ישראל, אז נפשית הוא קשור, אז רעיונותיו מזדקחים. שאלה, למה רעיונותיו? למה לא מחשבותיו ודיונותיו ודמיונותיו? מה אתם אומרים? נכון, כי מכל כוחות הנפש הצד ההגותי הרצוני הוא הנקודה. אתה רוצה את ארץ ישראל, אז קודם כל הרעיונות מזדקחים, הרי רעיונותיו מזדקחים מסוד אוויר ארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, בה בתוכה כל אוהביה. אתם אוהבים אותה, אז אתם בא. בטח אתם יודעים מה שכותב הרב חרל"פ, שהגיע אליו הרשמילים של הרב, שכתב את זה בלונדון. הרב חרל"פ כותב, מה נורא המקום הזה, זה לא יכול להיות. פשוט אי אפשר להאמין שחיבור נורא בקודש כזה חובר, אין זאת אלא שאביר הדחיה ממרום קדושת בית המקדש במכון קודש הקודשים, כמו שיהיה לעתיד לבוא, מופנה מארץ ישראל עד מקום השבון של הדרת גאונו בלונדון. אחרת אי אפשר לחבר חיבור כזה. ויש עוד מכתב רזים מדהים שלא התפרסם, אבל הוא מפורסם, הוא לא התפרסם, זה חיזיון שהיה לרב חרל"פ בכותל. שם היה לו גילוי, נאמר לו שהרב שלך הוא נמצא פה כל הזמן, כל הזמן הוא פה, כי הרב יושב בלונדון, אבל הוא פה, הוא פה, הוא בבית המקדש, הוא בקודש הקודשים בכותל, זהו, שם כל הזמן. אז שהוא כל הזמן, אז ככה, אז הוא... גם הרב חרל"פ כותב איזשהו מקום שבגר"א זה היה גם כן ככה. התקיים בו, ראי בשלם סוכו ומעונתו בציון. זאת אומרת, הגר"א, אנחנו יודעים, סיפור נעלם, מוזר, שהוא עלה לארץ ישראל. תופעת פלאים, הוא עלה לארץ ישראל, והבעל שם טוב עלה לארץ ישראל. שני קדושי ענקי קודש קדשים העליונים, שני הכיוונים, ושניהם אותו דבר, ושניהם אותו דבר, שניהם ארץ ישראל, שניהם עולים לארץ ישראל, שניהם לא מגיעים לארץ ישראל, שניהם לא ברור למה. סיפורים, אגדות, כל מיני דברים, מסירוב בבעיני הטוב. כל פנים, מה שגלוי, שהלכו ולא הגיעו. אבל הנה רב חרל"פ כותב על על הגרש, שהוא תמיד היה בארץ ישראל. כמובן, מבחינה רוחנית. לא, הוא לא יפריש תומות מעשות שם בבינה, אתם מבינים? זה מה שהוא אומר. רעיונתם מזדקחים, מסתוד אוויר עד ארץ ישראל, חופף על כל מי שמצפה לראותה, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהבו. אם הפסקה הזאת דיברה על כללות כל כוחות הנפש מהבחינה של ההשלכה הנשמתית, מחשבתית, הפסקה הבאה על התחתון של כוחות הנפש, הדמיון. עכשיו רזולוציה עוד יותר גבוהה, ארץ ישראל מבחינת הדמיון. לא רק האדם, אלא כוח הנפשי הפרטי הכי נמוך שבנפש, הדמיון. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוקית, להלבשת החפץ המורמה והנשגה של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש וזוהרה. והדמיון אשר בארץ האמין, אחוהו, מעורב במחשקים, בצללי טומאה, בזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת ההוראה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומיצריהם. ומתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר בראש בארץ ישראל, אוויר הדר ישראל מחכים. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור. הוא מסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש וזה הרב. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור. אני לא בטוח מה שאני אומר, אבל אולי צלול וברור זה נקי וטהור. צלול זה נקי, ברור זה טהור. או לכל הפחות מקביל. צלול מקביל לנקי וברור מקביל לטהור. אולי עוד מילה לגבי המילה דמיון. אולי זה לא המקום כל כך להאריך פה, כי פה זה לא כל כך משנה להבנת העניין, אבל אני אעיר קצת שהמושגים שכל, דמיון, כמו שהם נמצאים בכתבי הקודש, בכתבים ההגותיים, ברב, זה לא רק ברב, ברמב"ם, בראשונים, הם לא מתכוונים למושגים בדיוק כמו שהם מצטיירים באסוציאציה הפשוטה שלנו בשיחות סתם יום של חול שלנו, כרגיל. כי כשאנחנו אומרים דמיון, אז אנחנו, מה אנחנו חושבים? משהו באזור אליזה בארץ הפלאות, או מיקי מאוס, זה נשמע אצלנו דמיון. וכשאנחנו אומרים שכל, אז מה אנחנו חושבים? משהו באזור, מה שעושה את הבן אדם מנצח בשח, או פותר משוואות מתמטיות. אבל כשזה מופיע פה, זה לא המשמעות הזאת, ולכל פחות, ודאי לא רק במשמעות הזאת. אולי קצת כולל גם את המשמעות הזאת. זה במקרה הטוב, אם בכלל. אבל הדמיון, ואני חוזר, אני לא מתכוון עכשיו להרחיב מה שצריך להרחיב בנושא הזה, ואולי נמשיך ללמוד, נגיע לפרקים אחרים, ללמוד, יש לנו הרבה זמן עד שנגיע על זה פה בספר. שם נרחיב הרבה יותר. אבל אני עכשיו רק אקבע לכם שהמושג דמיון זה לא כל כך רחוק מהמושג בשפה המודרנית שלנו שנקרא התודעה החושית או התודעה המציאותית. למשל, שאני עכשיו חש, אני יושב פה מולכם בכיתה, זוהי תודעה דמיונית. זה קצת ההפך מהאוריינטציה שלנו, כי אומרת, שדמיון תשמע, תהיה ריאלי, יצא מדמיונות. כשאתה דופק ככה, שפת הקדמונים, שפה של זה, זה יראה. תשים לב לדמיון. זה ממש להפך. כי התפיסה, זה שאתה שומע, מגיש, קולט פה מה שמתרחש פה פיזית, זה דמיון. הדמיון זה לא לא מציאות. ההפך, זו המציאות. זו המציאות, כמו שאתה בעיקר מתנהל בחיי היום, אתה מתנהל במסגרתה. שם אתה עושה מעשים, ושם אתה, יש לך מנהל את המדיניות של ההתנהגות שלך. ונסתפק בזה. כולל גם את היכולת לדמות מילתא למילתא. הנה, זה דומה לזה. כן. יש דמיון סוטה שיכול לחשוב על פרה בשמיים צחצחת שיניים. לקיחת מושגים מציאותיים והרכבתם ביחד, זה דמיון, זה קליפת דמיון. אבל זה לא עיקר, זה לא עיקר.
לפי זה שכל,
זה כוונה
עיון מופשט, בלי קשר
לתודעה החושית? או, במקביל לכך, שכל זה לא בדיוק מה שה... זה לא בעיקר פתרון משוות מתמטיות אל השכל, זה יותר קשור למה שאולי בימינו אנחנו קוראים לזה שכל ישר. שכל ישר זאת אומרת, שוב, במובן הכי נמוך של העניין, אני לא מדייק במה שאני עומד לומר לכם, אבל זה באזור, אני רק רוצה לסבר את אוזניכם או לכוונן את החשיבה שלכם. אני אומר, זה כמו חוכמת חיים. שכל זה חוכמת חיים. זה לא בהכרח עכשיו הלוגיקה המתמטית. כלול גם, אבל הרבה יותר מזה, שכל זה ההכרה העקרונית, ההכרה, תפיסת הפרינסיפים, נכון. זה שכל זה כל מה שזה לא דמיון. לתפוס עקרונות, לתפוס מגמות, לתפוס אופי, לתפוס הכללה אידיאלית. לציין אידיאל, זה שכל. טוב, כמו שאמרתי, אני רק כמה מילים בעניין. הדמיון של ארץ ישראל, הממה של ארץ ישראל, אתה, דמיון של ארץ ישראל זה לא שאתה פה בארץ ישראל יכול להיות במאי סרטים יותר טוב מאשר מחוץ לארץ. ההפך, יותר טוב שם. אבל הדמיון של ארץ ישראל שהוא צלול וברור ונקי וטהור, זה קשר החיים, ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, והחיים, כשהחיים מופיעים לא זו קומתם, יש להם את המדמה, יש להם את הדמיון, יש להם את הודעה חושית, יש להם את הגוף. והגוף של ארץ ישראל הוא קדוש. בסוף הספר זה יהיה כתוב. בביטוי הירושלמי, הגוף הקדוש, כמה פעמים זה מופיע בירושלמי. ממש בעמוד אחרון, בגוף עין א', בארץ ישראל אפשר להשיג שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. כי אם להעלותו ולהתאימו אותם האמת של חיי הקודש השופעים בקדושת הארץ, הספוגים באוויר המחכים של ארץ ישראל. נו, אז עם הגוף של ארץ ישראל, אתם יודעים, בספרים כתוב, יש את הבח המפורסם, שמעיר על זה ש... זה היה שם אתה, אני לא זוכר, שאמר, מה?
טוב אוהב את זה, שאני מחוק את הגיס הזה.
אה, טוב. שמה שאני אומרים לי, לאכול פרייה ולסבוע מטובה, לא מתאים. מה? באים לארץ ישראל בשביל לזלל לנו, מה אנחנו באים לאכול, לאכול פרייה, שמע טובה. אומר הבך, לא, כן, כן. חסד לאברהם זה כתוב, שם חצר מביא את זה. היו ישראל במדבר, אכלו לחם אבירים, מן, מן השמן. נכנסים, עולים, ממקור השממה, ממקור הקליפות, במדבר, שם אוכלים את לחם מן השמיים, נכנסים לארץ, נגמר. אין יותר לחם מן השמיים. מה זה, הייתכן? עכשיו כל סגולת המן נמצאת בפירותיה של ארץ ישראל, המוציא לחם מן השמיים, מן הארץ. מה שפעם יצא מן השמיים, כאן זה יוצא מן הארץ. כשאתה אוכל את פירותיה הקדושים של ארץ ישראל, אני הקדוש. ולאכול, לאכול מפריה ולסבע מטובה, החומר של ארץ ישראל הוא קדוש, הוא שמימי, הוא זה דבר אחד. אז מצד זה הגוף, הגוף של ארץ ישראל הוא קשור לחיים של כלל ישראל. החיים בשלמותם הם מופיעים בגוף. ארץ ישראל זה גוף, זה ממש בסוף, עם כל הכבוד לרוחניות של ארץ ישראל, אבל בסוף זה בכל זאת מה שאנחנו מרגישים באצבעות. אז אם הגוף קדוש, אז הוא דמיון קדוש. אז הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, הוא מסוגל להופעת האמת האלוקית וכו'. בנקודה הזאת הערת הזרה, אז לא להתבלבל. זה נכון שאנחנו מוצאים בגמרא, מצאים את תלמידי רבי יוחנן, הלכו לגינוסר, לאכול מפירות גינוסר, שזלג להם שם מרוב בעיקות בשרם, אז התחלק לו שם, לא זוכר, עזבו שם על המצח. אבל הנה הם הולכים ונהיים שיקורים מפירות גינוסר. לא התמלב, צריך לשים לב לדיוק של איך שהרב אומר פה. הדמיון הוא מסוגל להופעת האמת האלוקית העליונה, ובפסקה הזאת שראינו פה בסוף, הוא גם כן הגוף של ארץ ישראל, הבשר של הגוף הארץ ישראל, הוא קדוש ממש בשעת הנשמה, אין צורך כל כך להרגיש את הגוף ממנוחתו הטבעי. כל כך לא, אבל קצת כן. זה לא באמת מתכוון לנהל פה עכשיו, קיצור, כל חייך גופניים, לכוונה, אתה לא צריך כל כך, וכי אם צריך להעלותו. העניין הוא שבארץ ישראל האפשרות בחוץ לארץ להעלות הגוף, תשכח מזה, אתה מתקדש בגוף וזה, סביר שאתה מנהל רומן עם עץ הרע ותו לא. אז תירגע, היחס שלך בחוץ לארץ לגוף זה מה שאתה לא מתייחס לו, תתגבר עליו כל דבר שאתה רוצה, ההפך. בארץ ישראל לא כל כך, לא כל כך. אתם מבינים? האיש הקדוש, זה כמו הקדושה של מסילת ישרים. אז באיש הקדוש של מסילת ישרים, אז הוא כבר לא פרוש. למה הוא לא פרוש? כי הוא כל כך פרוש, שהוא לא צריך להיות פרוש. אין אבא אמינה שהוא מנהל פה את זה בגלל יצרים, והכל, כל מה שהוא מתפקד פיזית, הוא מתפקד את כל התפקודים הפיזיים שהוא פרש מהם. מחשש שהם יסרפו אותו ויאבדו ממנו את הצד העדין, הקדושתי, השכלי, הערכי, האידיאלי, וישקיע אותו בחוויות החושניות שלו. אז לכן הוא פשוט מבוהל מזה, והוא פורש מזה אם הוא רוצה להיות גם רציני, כן או לא. אבל הקדוש הוא כל כך מקובע בערכי הקודש, בערכי האידיאל, שכל מה שהוא עושה פיזית זה... הכל קשור בערכים האידיאליים שלו. עכשיו, אצל בן אדם נורמלי, אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה עוסק פיזי, אז אל תגיד זה רוחני, זה לא רוחני, זה פיזי. אבל אצל איש קדוש זה כן. בארץ ישראל אפשר להגיע למדרגה הזאת בקלות יחסית. לא צריך לעבוד על זה 70 שנה, 50 שנה מספיק. רק מטריע פה שלא לא יחשוב אדם טוב אני אקרא את זה שלוש פעמים ואז אני אהיה קדוש. זה לא, זה צריך גם בארץ ישראל לא התבטל מסילת ישרים, במסילת ישרים לא התבטלה, וכדי להגיע למדרגות שהרב מדבר עליהן קל וזה הדמיון קדוש, זה כוונה לטיפוסים כמו, אתם מבינים? זה מי שהפסקה הקודמת רלוונטית לגביו, הפסקה הזאת, אז ממש פשוט, ממש מרגיש, וגם הגוף שלו הקדוש והכל שם חגיגות. אבל לנו, אז כדאי שלא נתבלבל. אפשר שתריתי פה בו, אפשר להתבלבל. גם ראיתי אנשים שמתבלבלים, אז אני תולה שלט. מי שמתכוון ליפול, זה בעיה שלו. יש פה בו, לא נתבלבל. הדיניון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. נקי וטהור. ולמה זה טוב? זה טוב לנבואה. איפה אתה תרגיש את זה? אז כשאתה מתנבא, אז תראה שזה הולך בקלות. הוא מסוגל להופעת האמת האלוקית. זאת אומרת, זה כוח נפי שבמדרגות האלה שמגיעים לאמת האלוקית, להסברת הנבואה ותכניה, אז ביד הנביאים עד המת. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור, ומסוגל להופעת האמת האלוקית. מה זה האמת האלוקית? מה זה הופעת האמת האלוקית? זה כמו שאמרנו. כלומר, כאילו כתוב, להלבשת, הופעת, הלבשה, האמת האלוקית, החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. זה הגדרת המושג אמת אלוקית. אולי אפשר להרחיב קצת. מה זה אמת? אז בקדמונים כתוב שאמת זה הדבר כמות שהוא. אתה מתאר את הדבר כמות שהוא, במציאות, זה אמת. אתה מדבר. לא כמות שזה, זה לא אמת. רק פה שאלונית קטנה, מה זה המציאות כמות שהיא? אז התשובה היא שהמציאות כמות שהיא, זה אם אתה תופס את המציאות כמגמה אידיאלית אשר בעליונות הקודש, זוהי המציאות. זה קשור למה שדיברנו מקודם. אם הקודש זה מחשבתן של ישראל שקמה לכל דבר, אם הקודש זה האידאה של ההידר, אם הקודש זה התכלית של כל יש, אם הקודש זה מקוריות החיים, השלמות שכל היש הולך ו... מתגלה, משתלשל, מופיע לעינינו כמהלך אבולוציוני שהולך הלוך ואור במרוצת הדורות ומיליוני השנים, אז המגמה שמחוללת את הכל היא מגלמת את הקודש והיא מחוללת את הכל והיא האמת, כי עצם המציאות, זוהי המציאות. אתם מבינים? השולחן זה מציאות? אז אנחנו נותנים לנו לחשוב שכן. אם נגיד, נחזור לפה, לא נחזור לפה עוד 1,000 שנה, השולחן הזה יהיה פה? גם אם אף אחד לא יגע בו, הוא לא יהיה פה. כי עייפות החומר. אז השולחן הזה זה שאלה של זמן. להיות הרבה זמן, אבל זמן לגבינו הרבה זמן זה יותר מ-70 שנה, זה הרבה זמן, אבל שולחן שבע מאות שנה אולי יהיה פה. אז משהו, שאלה של זמן הוא מציאות? לקשתי באצבעות, זה היה מציאות? זאת אומרת, זה מציאות? זה כבר לא, זה היה ואינו, בגלל שזה לא, אז זה כבר לא מציאות. אז מה, בגלל שזה השנייה, אם זה 2 שניות, 3, 4, 700 שנה, כל מה שאלה של, כל מה שהוא שאלה של זמן, באמת, באמת, הוא לא מציאות. הוא לא באמת מצוי, כי אם הוא לא קיים, אז הוא לא מציאותי. יוצא שמה שזה המציאות זה רק הדבר שקיים. אני חותר למה שאתם מבינים. נצח ישראל לא ישקר. משהו נצחי הוא קיים, ואם הוא לא נצחי הוא לא קיים, זה רק קיום יחסי. והאמת היא קיימה, שקרה לא קיימה. החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית היא קיימת. זה אמת. כי המופעים הקונקרטיים, אולי כל המציאות כפי שאנחנו מבינים וחשים אותה, מדמים אותה, לא במשמעות של מזוכי דמיונות, במדמה שלנו. אז זה, איך נגיד, גם מציאות. כי זה חלק מ... זה מופע המגמה, כמו שאנחנו תופסים אותה. אבל באמת המציאות, מה שקשור למה שאמרנו מקודם, אמיתת מציאותו, אמיתת הימצאו. הנמצאים נמצאו מאמיתת הימצאו. ואמיתת המציאות זה האמת שנמשכת מן הקודש. והדמיון של ארץ ישראל זה תודעה חושית, תודעה מציאותית, שיכולה להתאים עם האמת, עם החפץ המרומם והנשגב של הרגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. זה מה שעושה את הדמיון למוכן להסברת נבואה ואורותיה. הנבואה, לא יודע מה זה נבואה, הרב כותב בגרי, שלא רק אני לא יודע מה זה נבואה, אלא כולנו לא יודעים מה זה נבואה. גם אלה שמדברים ויודעים על נבואה, הדבר הכי ידוע ביחס אליה שאנחנו לא יודעים מה זה. עד שלא נהיה נביאים, לא נדע. ומכל מקום, אנחנו יכולים להגיד הגדים נכונים על הנבואה, על פי מה שאומרים לנו הנביאים ואומרים חז"ל. ביד הנביאים אדמי. והנה אנחנו רואים שהנבואה משתמשת בדמיון, זאת אומרת היא מדברת על מציאות מעשית, כן, ואפילו דמיונית. מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, סיר נפוח אני רואה, ופנה מפני צפון, אדומה ועוד. ראיתי מנורה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה וכו'. אלה הם חזיונות דמיוניים שמגלמים תוכן ערכי, רעיוני, מגמתי, שמשתלב במגמה הכללית של הקודש. והנה, בארץ ישראל כל הנביאים לא נתנבאו כי אם בא או בא עבורה מצד הקשר לארץ ישראל. אז פה מופיעה נבואה, ובמסגרות הסברותיה של הנבואה ואורותיה ונגמותיה ואידיאליה ושלמויותיה. הדמיון של ארץ ישראל מסוגל להופעת האמת האלוקית מוכן להסברת נבואה ואורותיה להבקת רוח הקודש זוהרה. ואילו הדמיון אשר בארץ העמים אחור. ישראל שבחוץ לארץ, כל מי שגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כי הדמיון של חוץ לארץ זה לא מי שדומה שיש לו אלוה. החיים האלוהיים, החיים הכלל ישראלים, החיים של נצח ישראל בארץ ישראל, זה זה. ובחוץ לארץ זה לא זה. הרב צידה כותב, הרב כותב בשבת הארץ, בקדמת שבת הארץ ועוד מקומות, שבחוץ לארץ, אז בראש ובראשונה, כל מקום בחוץ לארץ זה אווירה מסגרת שהיא מתאימה ליצירת התרבויות והרוח והנפש והפסיכולוגיות הציבוריות שנוצרות שם, של כל העמים כולם. אז בחוץ לארץ צומחים כל האומות, אבל עם ישראל לא צומח בחוץ לארץ. הוא מדוכא על ידי הרוחות התרבותיות, הנפשיות, הפסיכולוגיות, הציבוריות של אותם מקומות שמפריחים את כל מה שמתאים לעמים שפורחים במקומות האלה. אבל כעם אנחנו לא יכולים למצוא שם שום דבר, וממילא זה מבלבל את אופי החיים הכללי שלנו. הדמיון של אשר בארץ העמים אחורו, נעורת במחשקים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, לא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוקי המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. אלא בחוץ לארץ, הדמיונות של חוץ לארץ מתאימים למציאות. המציאות של ארץ ישראל, הדמיון של ארץ ישראל, הוא מתאים לנשמת המציאות. הוא מתאים למגמת המציאות, לתכלית המציאות. ולהתרומם מעל שפלות העולמים ומצריהם, זה לא הפסיכיקה הציבורית, זה לא הרוח, זה לא החיות, זה לא האופי של התרבויות של כל העמים כולם. ומתוך שהשכל והדמיון אחוזים בזה, זה בזה, ופועלים ונפעלים זה מזה, זה על זה וזה מזה. טוב, זה קצת קשור לפסקה הקודמת. בנפש, הרצי יודע, זה תמיד היה אומר, החלוקה הזאת של בין שכל, רגש, רצון, דמיון, זה חלוקה בלשונית, דמיונית. פעם אני מתכוון דמיונית, זאת אומרת, לא ממשית. הכוונה היא שאם תבוקש, תראה לי את השכל, או תראה לי דמיון, או תראה לי רגש. אם תנסה להצביע על הרגש, מה שלא תעשה, יוכל כל פיקח להגיד לך, תשמע, בוא אני אוכל לך שבמה שאתה מצביע פה על הרגש, יש בזה אלמנט שכלי וגם רצוני וגם מחשבתי. ובאמת לבודד את המושג של כוח הנפש בפני עצמו, אז זה נוח לנו מאוד מילולית, פה, בתנאי מעבדה רעיונית, שכלית, אנחנו יכולים בקלות, זה רגל, זה שכל, וזה, וגם אפשר לדבר על זה, כן, ודאי, זה יותר, הרגש יותר, חש, לא, בצורה כל כך מסודרת, לא צריך להגיד לכם, אתם יכולים להסביר את הדברים, סתם לא פחות טוב ממני, אבל עדיין, שלא נטעה את עצמנו. זה שאתה יכול לתאר את זה כדבר מבודל, כל כוח נפשי מבודל מזולתו, זה לא בגלל שבמציאות זה כך. במציאות זה כך, תפקוד היומיומי של הרגל, שכל, רצון, דמיון, זה הכל, זה אותו דבר. זה הכל דבר אחד ששמו חיים. הנפש היא דבר אחת, הנפש היא אחת. הנפש אחת, אז לצורך דיון, אז אתה אומר, זה שכל, רצון, דמיון, אבל זה נפש. וממילא, כוחות הנפש פועלים זה על זה ומשפיעים זה על זה, והכתבים פה, השכל, הצד הכי מופשט, והדמיון, הצד הכי, איך נקרא לו, מציאותי, פיזי, מוגבל. אבל בסך הכל זה נפש אחת, זה משפיע על זה, זה משפיע על זה. ומכן, זה אותו דבר. אז ממילא, כיוון שהדמיון לא יכול להתנסה, אז גם השכל לא יכול להתנסה בחוץ לארץ. שוב, בכלל, מה הקשר, האם באמת, אם אנחנו מבינים ששכל זה לוגיקה, אז מה הבעיה לחשוב על בעיה מתמטית, או פתאום בעיית שח, בחוץ לארץ, בארץ? אין הבדל. תגידו, לא נכון, יש הבדל, הנה חוכמתם של ילדי ירושלים, והגדות שם במדרש רבה, באיכה, אז אפילו פיקחו אותי. תסתכלו טוב, זה לא פתאום בעיות שח. זה חוכמת חיים. זה אחרת. זה חוכמתם של ידי ירושלים. אבל באמת, באמת במתמטיקה, אז באמת לא צריך את ארץ ישראל. אבל חוכמה, אוויר את האר ישראל מחכים בחוכמת אמת. חוכמת התורה, חוכמת רוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע גדול שבתורה. אז לפסוק בחושן משפט, אז זה צריך שכל, זה לא לוגיקה מתמטית. זה חוכמת חיים, צריך, זה שכל. והשכל הזה, אז כן, הוא קשור גם באוריינטציה המציאותית, אתם יודעים, שצריך לדון דין אמת לאמיתו. לפסוק הלכה בחושן משפה. אז בדין אמת לאמיתות מסביר לנו הגר"א מפורסם בשיר השירים ובמשלי זה מופיע, שאתה צריך לדעת שני דברים, את הדין צריך לדעת מה כתוב בחושן משפה, אתה צריך להכיר את המציאות, וזה לא מספיק שאתה בקיא בהלכה, אבל אם אין לך שכל, ולפעמים יש דברים כאלה, בן אדם מאוד מאוד יודע, אבל אין לו שכל, הוא לא מכיר את המציאות, צריך חוכמת חיים, לתפוס מה מתרחש. אז אם אתה לא יודע את זה, דין אמת לאמיתו אתה לא יודע. וזה שלמות, מקצוע גדול שבתורה, המחכים, דיני ממונות. ומסוג זה אוויר הדר ישראל מחכים. לא בחוכמה קטנה, אבל בחוכמה, שבה הדמיון והשכל שורים זה בזה. הדמיון הוא נותן לך אוריינטציה מציאותית, ותתפוס עמוק את מה שקורה במציאות, זה כבר שכל. על כן, מאחר שהשכל והדמיון אחוזים בזה, ופועלים ונפעלים, זה על זה וזה מזה, לכן יוכל גם השכל שבחוץ לארציות מאיר באורו שבארץ ישראל, ואוויר הדר ישראל מחכים. ואולי, מרוב שאוויר הדר ישראל מחכים, אולי בסוף גם ישחקו פה שחר יותר. כן.
השבע חוכמות, זה לא, אין הבדל בין ארץ ישראל חוץ
לארץ. חוץ לארץ. לא יודע מה להגיד לך, אבל דומני, זה בדיוק מה שאני מתלבט פה עכשיו, במשפט האחרון שאמרתי, אני לא... מה אני אגיד לך? אוקלידס, שיצר את הגיאומטריה המוחלטת, הקלאסית האוקלידית, מההתחלה ועד הסוף, היה ביוון, והיה כל כך יהודי. וכיום שיש עוד גיאומטריות, אז זה אחד רוסי, יצר גיאומטריה אחרת. אתה אומר, מה אלה? רק היו פה אצל שלמה המלך שלנו, היה עושה מהם צחוק. אולי.
מרוב לקח את זה מהאידיאל.
אולי. זאת אומרת, כן, אני יודע, שם בקוזרי, באמת הרב אומר שהקוזרי אומר שכל החוכמות באו מאיתנו, שהוודא החוכמה מאיתנו, התפזר בכל מקום. לא יודע. מה אני אגיד לך, אם תסתכל ב... בנחמת ישראל, אז בסוף הקרוב לסוף המאמר הרב שם אומר שאוויר הדר ישראל מחכים, זה אפילו בלמדנות ההלכתית הפשוטה זה לא כל כך יהיה ניכר. הוא אומר, הסוגיות הקטנות האלה הם, זה קטן מדי בשביל ארץ ישראל, אבל זה יהיה ניכר בהגדה.
זהו, ברגע שהרב לקח את זה לחושן משפט, אז למה?
אז כמובן ההבדל. אז א', לא יכולים להכחיש, ודאי, מה שאני אומר זה נכון. חושן משפט זה מקצוע גדול של תורם, רוצה להחכים, לעשות בדיני אמונות. וההחכמה הזאת, זה ודאי, זה החכמה מהסוג הזה, גם הרב יגיד את זה פה בהמשך. ועדיין אני אומר, שכל של חושן משפט זה לא שכל של אוקלידס. יכול להיות שאתה גם צריך להכיר את אוקלידס, אבל זה אחרת, זה מה שניסיתי להגיד. חושן משפט, זה צריך לתפוס את המציאות, תביעת עין, שכל ישר. כן, אתה צריך גם פקיעות בחריפות וכל הקצותים, נכון, בסדר. אז, אבל מכל מקום, זה צריך שלמות, החושן משפט והחוכמה של חושן משפט. לחרוץ משפט, לעשות דין באמת, אמיתי, אז פה צריך את השכל במלוא משמעותו, והשכל הזה. אני חושב שהצדדים המתמטיים זה מרכיב קטן בו.
מובן, מבחינת הסכמות.
כן.
זה לא לוגיקה.
אתם פה, זה לא חוכמה לשבור את זה.
מה שמדבר שם על הרזה, שיודע שאי אפשר להוכיח, זאת אומרת, אפשר להגיד כך. כן. כתוב, איך אומר המשורר, מי זה היה? יהודה מרגינשפורט, אם אני מתאה, שאומר בפיוטים שאנחנו אומרים בתשעה באב, אז הוא אומר, בהמה ואוב חק מובך. נו, אז בהמה ואוב חק מובך. על מה הם גם כן עוסקים ב... אבל... טוב, אולי כן, אני יודע, כי אני מביא כמו שהיה לחמור של בן יאיר. אז... כן, זה קדושי כזאת, החומה של קדושי. אני לא יודע, לא יודע, אני צריך בהירות, צריך לשאול את זה. דומני שאין הבדל. ברמה הזאת זה פשוט... אולי אומרים שם החתם סופיר, למרות שאני יודע איפה זה, שהוא התפלא איך תרופות שעובדות על גוי, איך זה עובד בישראל. זה לא... זה אחרת, איך זה עובד? טוב, יש קושייה, אבל מציאות שזה עובד. אז על הציר הזה אני חושב שהשבע חכמות ברמה שמה שצריך פה זה רק השכל של שבע חכמות, אז אני חושב שזה כמו הגוף החיצוני שבחיצוני, שאתה פשוט לא יודע, אולי טיפוס כמו הרב בסוף יגיד שיש הבדל, אבל אני חושב שאנחנו לא יכולים לראות את זה. בני תמותה רגילים איך לראות, ככה אני משאר.